ראינו, החלפת מקום הקודמת, הסתכלנו בגאווה. אז נראה, במידות הראייה בגאווה, פסקה ג', פסקה ד', פסקה ד', כל זמן שהגאווה בלב, אי אפשר לשוב בתשובה, ואי אפשר להשכיל כל שכל טהור. כן, כי חזרה בתשובה זה בעצם... חזרה בתשובה זה חזרה אל השורש. חזרה אל השורש, פירוש הדבר, חזרה אל המקור, המקור המהווה. היכולת של אדם להכיר מי בראו, שאו מרו מנחם, וראו מי ברא אלה. כן? זה בעצם חזרה בתשובה, היכולת לדעת שבראשית ברא. כלומר, בראשית ברא אלוקים. כן? כל נסיגה, כל התרחקות מהידיעה הזו של הראשית, מי ברא, מי הוא המחולל כל, כן? בורא כל, יוצר כל. כל התרחקות מהידיעה הזו היא בעצם התרחקות ממקור חיים, מאיתך מקור חיים, ובאורך נראה אור. הגאווה ממקדת את תשומת הלב בקיום הפרטי של האדם. הגאווה היא נוטלת, מפריעה, מפסיקה, כן? מעכבת את ההכרה האנושית להכיר את מקורו של האדם, מקורה של הבריאה כולה. זה עניינה של הגאווה, ניתוק, כן? ניתוק ממקורות ההוויה, ועל ידי זה האדם חש את עצמו כנברא פרטי. נברא פרטי שעשה את עצמו, שהוא לא זקוק לאף אחד, לי יאורי ואני עשיתיני, אני ואני. בדבר הזה האדם מאוד נחלש, כמובן. אדם בפני עצמו הוא כלום. מה זה אדם בפני עצמו? כל כוחו של האדם זה רק מצד הידיעה שלו שהקדוש ברוך הוא חפץ בקיומו, הוא ברא אותו, הוא משגיח עליו, הוא אוהב אותו, הוא משפיע על הכוחות. זה כוחו של האדם. אבל ברגע שהאדם נפרח ליצור נפרד, כן, מנותק ממקורו, הוא באמת חלש. אומר הרב, כל זמן שהגאווה היא בלב, כן, בלב דווקא, כן, במקום מאוד עמוק, שימו לב, יש גאווה שאינה בלב. יש גאווה שהיא חיקוי חיצוני. יש הרבה אנשים שמחקים גאווה. הם לא גאוותנים בלב באמת, אתם יודעים את זה. יש אנשים שבליבה הם אנשים מאוד מאוד ענבים, אבל כלפי חוץ הם משחקים את המשחק החברתי. הם נראים כאילו הם גאוותנים, אבל הם לא גאוותנים. אנחנו רואים את זה לפי החיוך שלהם, לפי שפת הגוף שלהם. הם מלאי ענבה, באמת מלאי ענבה. הלב נשבר, כן, ונדכה, אלוקים לא תבזה. אז שהגאווה היא בלב, אז יש את הבעיה הזו. שהגאווה היא לא בלב, ברגע אחד, בכמה דקות של שיחה אפשר להוריד אדם מעץ גבוה. גאוותן לא אמיתי, שמתהדר רק בנוצות ולבושים חיצוניים של גאווה, לא בעיה להוריד אותו מהעץ. תוך דקה שניים, הוא לומד בדיוק מי הוא, מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, ולפני מי הוא עתיד לדין וחשבון. למה? כי בתוך ליבו הוא ענב. בתוך ליבו הלב שלו ספוג, ספוג, בתחושות של שפלות, שפלות אמיתית. בעצם, מה אני מחזיק מעצמי כל כך? יש טובים ממני. בסדר, וגם אם אני טוב מאחרים, זה לא אומר שאני, כן, יכול לתפוך לעצמי השכם ולהגיד, כן, שלוט עליהם, חס ושלום. ובתוך ליבו, לא מתפתחת בו גאווה. אף על פי שכלפי חוץ, הוא משחק אותה. במצב כזה, יש פחות קושי לחזור בתשובה. כן? כל עוד הלב, במיות הלב, יש בה ציורים של ענווה ושפלות, אין בזה בעיה. לכן אומר הרב, דווקא שהגאווה היא בלב, אי אפשר לשוב בתשובה. כן. כל מי שכפות, כך כתוב, כל מן דקפית באחרי, כן, לא יכול להיות כפות בקדוש ברוך הוא. כל מי שקשור לאחר, לא יכול להיות קשור בריבונו של עולם. ברגע שאדם הוא גאוותן בלב, הוא לא קשור לריבונו של עולם. למי הוא כן קשור? לרצון הפרטי שלו. לפרטיות שלו. הוא לא מוכן להודות שהוא בעצם נברא על ידי ריבונו של עולם, שהקדוש ברוך הוא קובע לו איך לחיות, שהוא נתן לו תורה והוא מחייב לקיים אותה. יש לו את הדעה שלו, יש לו את מהלך החיים שלו, יש לו את הסברות שלו, יש לו את זכות הווטו שלו. מתי לקיים? מתי לא? מתחשק לי, לא מתחשק לי, שמועה זו נאה, שמועה זו בלתי נאה, כן? זה נקרא גאווה. אז כמובן, אבל הוא לומר שאנחנו נקיים מזה מכל וכל, זה יהיה קצת קשה. כי סוף סוף גם אנחנו יודעים שמפעם לפעם, לא את הכל אנחנו מקבלים כתורה מסיני. מסופר רבי נתן מברסלב, פעם היה לו ויכוח עם איזה משכילים בעיר נימירוב. אז הם שאלו אותו, מה זה מה שחזל אומרים, שהמת מרגיש את הרימה, את ה, את הרימה כמו, כמו מחת בבשר החי, הרי הוא מת, איך הוא מרגיש וכל זה. אז רבי נתן נתן להם כמה ראיות חזקות מאוד בדרך השכל, והם השתכנעו, כן, השתכנעו, וכולם הלכו לביתם שמחים וטובי לב, ואחד המשכילים המשיך ללכת אחרי רבי נתן, אמר לו, הדברים שהסברת, דברים יפים, משכנעים, אולי תוכל להוסיף דברי טעם ושכל בעניין הזה. אמר לו רבי נתן, בושה וכלימה, אתה צריך שאני אסביר לך כדי שתאמין, הרי מבחינתי זה שחזל אמרו את הדברים על המסכת ברכות, כן? זה די ויותר, ואני מאמין בלב שלהם גם אם לא הייתה לי השגה בזה בכלל. הוא רצה לקחת אותה מדרגה נוספת לחזרה בתשובה. כן? ברוך השם, הגעת למדרגה שאתה רואה שהתורה יכולה להיות מובנת גם על פי שכל אנושי, במידה מסוימת. אבל זה בושה שאתה תולד גדולתה של תורה ביכולת ההבנה שלך. בוא איתי מדרגה פנימה נוספת. להאמין אף על פי שאתה לא מבין. אז תבין הרבה יותר. הוא רוצה לקחת אותו עוד מדרגה. הוא רואה שכנראה האוזן פתוחה, הלב פתוח של אותו מסכיל, אז הוא החליט לקחת הצעד אחד קדימה. אני לא יודע מה התוצאות העניין, אבל כנראה שהמסכיל שתק ושתיקתו כהודעה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים לך עולם שהכל מיד ורוע. נכון, זה מה שאמרתי. לכן אמרתי שאנחנו לא יכולים להתנחם לגמרי בעובדה שאמרתי שאומנם מה שכתוב כאן, גאווה שבלב, כן? אנחנו יכולים להתנחם בעובדה ש, שלא תמיד יש לנו גאווה בלב, או ליבנו לא מלא בגאווה. הגאווה שלנו היא גאווה יותר חיקויית. אנחנו, כן, יש איזה משחק כזה, איזה רושם חיצוני של שופו, כן? תסתכלו עליי, בני אדם, תתרשמו ממני. אבל בתוך הלב אדם יודע, אדם יודע בתוך ליבו שהוא שבור, בתוך ליבו, אנחנו יודעים שאנחנו לא מי יודע מה. כל אחד מאיתנו בדל אדמות שלו יודע. גאוותן בלב זה אדם שגם בין קירות ביתו הוא מחזיק מעצמו. זאת אומרת, לא רק בפרהסיה, שפה רוב בני אדם נכשלים, כן? ותצא לראות בבנות הארץ. לא רק בפרהסיה, כן? אלא רק גם בחדרי חדרים הוא בעל גבר. אפילו במקום האינטים ביותר. המקום ששם באמת קשה מאוד לברוח מן האמת, כן? שקשה לאיש להונות את אמיתו הפנימית. את עמיתו הפנימית. אפילו שם הם גאוותנים. זו גאווה קשה. זו גאווה קשה. אבל אני חושב שלפחות רבים רבים, אלו שאני מכיר, כן? אנחנו מכירים אותם, הם אנשים שבליבם פנימה יש להם שפלות, ובמקומות היותר חיצוניים, מקומות של רגש, מקומות של מחשבה, מקומות של שפת גוף, הם משחקים אותם. מרכזים תשומת הלב אליהם, נקרא לזה כך. מרכזים את תשומת הלב אליהם, אבל לא באמת הם מאמינים בזה. לא באמת הם מאמינים בזה. חייב לומר. ולכן קלה להם התשובה יותר. קלה התשובה יותר, כי בתוך ליבם, הם יודעים שהם לא הם המקור. שאם העולם היה עומד עליהם, אולי הם מחזיק מעמד יותר משרברי שנייה. הם לא לוקחים לעצמם כזו גדולה. אבל צריך להבין, גאוותן בלב זה דבר נוראי. חז"ל מביאים את סנחריב, מביאים כמה מרשעי אומות העולם, כי דוגמה לגאוותנים גדולים, ששם באמת מדרגת הגאווה הגיעה עד כדי מצב של אלל בעמותי אב, אדמה לעליון. ממש להידמות לעליון. צריך להבין שכל סדרי החיים שלהם היו כאלה. כן? הארמון שלהם, המדינות שלהם, צורת השלטון שלהם, הכל הייתה בתפיסה כזו של אנחנו מלכי העולם. זה דבר ידוע. חשבראש, סנחריב, נבוכדנצר, כן? חז"ל מביאים אותם, פרעה, וגם יש דוגמאות גם בעם ישראל לזה, אבל זה לא כל כך בולט בעם ישראל, כי עם ישראל יעל לו עניותה. עם ישראל הוא אני, כן? אני במובן, כן? הפנימי. יש לו איזו ענווה טבעית לעם ישראל. כל הגאווה שאתה רואה בעם ישראל היא גאווה חיקוית. אין גאווה אמיתית בעם ישראל, אמיתו של דבר. בתוך הלבבות כולם שבורים. לב נשבר ונתקה אלוקים לתבזה. בתוך הלבבות עם ישראל הוא עם מאוד ענב. מאוד מאוד ענב. אני מקווה שאתם מסכימים איתם, אני חושב שסתם למד זכות. אבל מי שמתבונן באמת על מהלך הנפשות של יהודים, ויהיה היהודי הגאוותן ביותר, שעכשיו ירד מאיזה במה ושיחק אותה, תלכו שם אחרי ההופעה, מאחורי הקלעים, אתם תראו מה תפגשו. אדם שבור, במובן החיובי של המילה. כן, ברוך השם, באמת אני אומר. זה איזשהו מס שמשלמים, לא יודע בשביל מה, בשביל החברה, בשביל נורמות. אבל ברוך השם. לכן קשה להביא דוגמאות של גאוותנים מעם ישראל. חזל בדרך כלל מביאים אותם מאומות העולם. דווקא מאומות העולם. יש, מביאים את דואג הידומי, את דואג הידומי. מביאים את אחיתופל שתלה את עצמו בגלל שלא, כן, התנך מביא, כן, שתלה את עצמו בגלל שלא נשמעה עצתו, איזה מדרגה של גאווה, לא קיבלו את עצתו, אבל בדרך כלל גאוותנים הגדולים הם דווקא מובאים מתוך הגויים. כן? גויים שכחי אלוקים. מתוך שכחת האלוקים, שטבועה בנפשם, יכולה להתפתח גאווה. אבל אצל יהודי לא יכולה להיות שכחת אלוקים. במדרגה כזו שיכולה לפתח מצב של אני ואפסי עוד. לא יכול להיות שכחת אלוקים. השכחה יכולה להיות רק ברבדים חיצוניים בלבד. ושם שולטת הגאווה. אבל ברגע שהיא מנסה להסתנן אל הלב, ולטעת בליבו של אדם את המחשבה שאני, האדם צוחק על עצמו. יהודי צוחק על עצמו. על עצם המחשבה הזו צוחק. זה לא יכול להיות. נכון או לא נכון? יפה. ברוך השם. אבל, כל מה שאני אומר, צריך לדעת שגם הגאווה החיצונית הזו, מה שאני קורא לה, גם היא יכולה לעכב תשובה. יכולה לעכב תשובה לפי מידת האחיזה שלה בפנימיות האדם, כן? בין היא בשפת הגוף, אפילו בשפת הגוף, גאווה בשפת הגוף, גם היא דבר שיכול לעכב את התשובה מלהתיישב יפה בלב, כן? כל שכן, גאווה בשפת הרגש, רגשות גויים, כן? תחושות של כבוד, שאדם מקבל כבוד ומניח לרגשותיו לגעות, כן? ולצוס כתוצאה מזה, זה עוד יותר מעכב, אבל צריכים לזכור שיש נקודה בתולית, כן? בתולה ואיש לא ידעה, גן נעול, מעיין חתום, נקודת הלב, היא מלאה ענווה. ותמיד יש לנו לאן לשוב. זה דבר חשוב לדעת. זה דבר חשוב לדעת. אם לא הייתי מאמין בזה, לא הייתי אומר לכם את הדברים האלו. ואם לא הייתי מתנחם בעובדה הזו, ואני לא שווה להגיד זה לעצמי, כאילו אני כן ואתם לא. כולנו, בלי יוצא מן הכלל, זה לא איזה סוד שאני מגלה לכם על עצמי. כולנו, בלי יוצא מן הכלל, אחרי כל מסעות הפרסום שלנו, בשורה התחתונה, מסתכלים על הראי ומתביישים. נקודה. זה מה שאני בא להגיד. אני לא בא להגיד שאני לא יכול להסתובב פה מבוקר ועד ערב עם, 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 עם חזה מנופח. אני יכול, ואני עושה את זה. אבל בסיכומו של יום, אני מתבייש מעצם העובדה שהתפתיתי בכלל לחזיון השב הזה. עכשיו, אני לא בא להגיד שאין דברים טובים בכל אחד מאיתנו, אבל הניפוח הזה, ואח המציאות הזו, זה צחוק אחד גדול. צחוק אחד גדול. זה מה שאני בא להגיד. שאדם יהיה מסוגל לעמוד מול הלב הפנימי שלו, מול הענווה הפנימית, ולצחוק על עצמו קצת. על כל הכיבודי וכל הבלגנים, קצת, זה בסדר. זה בסדר. אנחנו בצב טוב, אם יש לנו את הרגע הזה של הצחוק הנפלא בסופו של יום. צחוק על עצמנו קצת. כן. בישל.
אחד מהנקודות הכי מכירות בעצם שמונות מהנקודות תשובה זה הגאווה.
ממש, ממש. והנקודה נקרא לזה כך, כן? הנקודה, גאווה שבלב, אני מדגיש. גאווה שבלב, כן.
האם מאוד יכול לדעת איך, לדעת לפני מספר עמים הייתי עם חבר, שראיתי שאצלו דיברנו על נושא מסוים, והוא בא אליי, בקשר שנשפוך לו אור על נושא מסוים, לא נושא דתי, נושא מסוים שקשור לקרוב משפחה שלו, הוא בא לשני את זה לשפור עוד כמה ידיעות שיש בו יפה, וראיתי מהתגובה שלו, שבכלל כאילו, אמרתי, רגע, אתה בטח פה מדגה מסוימת, חייב לי כבר לשמוע, כאילו, לא בצורה אובייקטיבית, לא לקבל דעתי, אלא כבר לשמוע בצורה אובייקטיבית. אבל כן, אני כבר, יש לי תמונה בראש של איך המצב, זה לא מה אמור להיות, אז זה עכשיו, אני עמדתי על קצת שפתיים, אבל התפסתי את משולם העולם, זה שיא הגאווה, כאילו, זה גאו בסנות, כאילו.
מצידו.
נכון.
איך אני יכול לומר לך את הטיפ, איך אפשר לומר את זה לאותו אדם בצורה התורתית, שתפיק תועל, לא בשביל שסתם, כי אנחנו יודעים שלא מוכרים בפנים, בתוך בדור שלנו לא מוכרים אדם בפנים. כן, אז איך אפשר לומר את זה? תראה, אתה שואל באמת איך, אולי נקדים קצת כדי שיאפשר לשמוע במידה ויש מישהו שצופה בנו. לא, אתה אומר, הייתה לך שיחה עם איזה, לפחות רצית לשוחח עם איזה מישהו בעניין אמוני כלשהו, כפי אני רואה, בעניין תורני כלשהו?
לא, מישהו מסוים חבר, בא אליי לשוחח איתי,
ונוגע
לזה,
אז
נוגע לזה
קרוב משפחה. זה לא בנושא, כן. הייתה לך דעה בנושא, אבל לא נראה לך שהוא רוצה בכלל לשמוע.
לא, לי, אני אמרתי לו שיש לי, דיברתי לו בצורה מאוד
תראה, כל ההתעקשות שלו, כל ההתעקשות שלו לומר את הדברים כפי שהוא אומר אותם, כל ההתעקשות הזו, היא נשענת על משהו. היא נשענת על משהו. אם אתה לא יודע את המשהו הזה, תראה, אם נניח בפשטות שכל משהו צריך כדי לשנות את דעתו, או להטיל ספק בדעתו, כן? זה רק לתת לו נתונים נוספים. אם זו הבעיה, אז תן לו נתונים נוספים, נגמר סיפור. כנראה שזה לא הבעיה היחידה. אם כל זה מה שהוא היה צריך, לדעת נתונים נוספים, תן לו נתונים נוספים, יברך אותך. יברך אותך, אין שום בעיה. תודה רבה שהוספת לי, לא ידעתי, הצלת אותי מטעות, תיארת את עיניי. אנחנו מכירים מצבים כאלו. כנראה שפה, לא זו הבעיה. כנראה שפה השאלה היא לא שאלת האמת שבנושא. יש איזה אינטרס נוסף. והאינטרס הזה הוא, כן? פועל חזק מאוד, כן? מסמא את העיניים. עכשיו, אני לא יודע את העניין, לא יכול להיכנס אליו כמובן. אבל העיקרון הוא שצריך לדעת מה מניע את האדם. להגיד את מה שהוא אומר, כן? להימנע וללמוד סוגיה מסוימת, לפקוח את עיניו, להוסיף ידע. מה גורם לאדם? אם אתה לא יודע את היסוד, אין מה להתקדם בכלל. אין מה להתקדם. זה כנראה דבר מורכב, כן? דבר שאפשר לנסות ולברר אותו, כן? אבל לא בפורום הזה. אם תצליח בשיחה איתו או מסביב לברר מה מניע אותו להציג את הדברים באופן הזה, ייתכן שתוכל. עכשיו, יכול להיות שהוא מאוד מאוד מגונן, יכול להיות שהוא מאוד מגונן על אותה נקודה, כן? אותו דבר, מאוד מגונן, ולא ייתן לך לחדור לשם. כל ניסיון לגעת בנקודת התורפה שלו, שעליה עומדת כל הדעה שלו, כן? היא תתקל בסירוב עצום. זה גם אפשרות. במצב כזה, גם קשה מאוד לדבר. ואז מה שנותר הוא, לא יודע אם זה מה שנותר, יכול להיות שיש דרכים נוספות, אבל הוא פשוט צריך לאכול את פרי, כן? מעשיו. יש מצבים שאדם משלם מחיר על מה שהוא עושה, כן? אחרי שהוא פועל, המציאות לא תוותר לו. כלומר, אם אותך הוא יכול לסובב בכחש, את המציאות הוא לא יכול לסובב בכחש. אפשר להתווכח איתי עד מחר ששוקולד זה בריא לבריאות. אבל כאשר אתה תאכל אותו, כן? בכמות לא מתאימה, הגוף כבר יוכיח אותך. איתו אתה לא יכול לשכנע אותו כן? את הבטן שלא יהיה לה כאב. הבטן היא תגיב כפי שהיא מגיבה על פי חוקה. הרבה פעמים. זה הפתרון היחידי שנשאר, שהמציאות תוכיח, כן? ועצר את השמיים. והארץ לא תיתן את יבולה. הארץ לא תיתן יבולה. אני יכול לדבר איתם עד מחר, תקיימו מצוות, עשו זה, ואתם תמשיכו לעשות לי פלפולים ולהסביר לי, אין לי כוח וזה פה. הארץ לא תיתן את יבולה. ונגמר הסיפור. חוקי המציאות הם חזקים יותר מהכל. לא צריך להגיע לזה, אנחנו צריכים לקוות מעצמנו וגם אחרים. שילמדו רגע לפני שהמציאות מוכיחה אותם ומתקוממת, כן? עליהם. זה מאוד חשוב. אבל אם אין ברירה, לפעמים זה יכול להיות שילוב של שני הדברים. ילד, אל תיגע בתנור. אבל אני רוצה, טוב, אני אמרתי לו לגעת, תנסה. ואז הוא נוגע ומתחמם. ונכווה. ואז יש לו צירוף של שני דברים. גם את הקביעה, ועכשיו הוא גם מבין למפרע את דברי אמא. גם דברי אמא עכשיו מקבלים משנה תוקף. לפני כן הוא התעלם מהם, עכשיו הם מתבארים באור אחר לגמרי. יש לפעמים רטרואקטיבית שדברים שאמרנו לבני אדם נקלטים לאור הניסיון. ואז הלקח והרושם והתוקף הוא כפול ומכופל. הלוואי שנזכה שלא נזדקק לזה, אם כי אני אישית חושב שמאוד מאוד קשה ללמוד דברים. אין חכם כבעל ניסיון, כך כתוב. יש שתי ביטויים בחז"ל. מצד אחד כתוב, אין חכם כבעל ניסיון. מצד שני כתוב, איזה חכם הרואה את הנולד. אז נו, אז תחליטו איזה הוא חכם. האמת היא שאחד זה לכתחילה ואחד זה בדיעבד. אולי אפשר להגיד ששני הדברים הם אמת. לכתחילה, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. אני לא זקוק לניסיון. אני מתבונן ושוקל שכר עבירה והפסדה, הפסד מצווה ושכרה. ולפי השיקול, לפי התחזית השכלית, אני מחליט לא לעשות את העבירה הזו. זה דבר נפלא. אבל אם לא עלה בידי, לפחות אין חכם כבעל ניסיון. אחרי שנפלתי ונכשלתי, עכשיו אני מבין שהדבר הזה לא הפסד, אני לא אחזר לו שוב. על פי רוב, כנראה, האנושות למדה בדרך של ניסיון, בבחינת בינו שנות דור ודור. זכור ימות עולם. זה אחד היסודות של לימוד היסטוריה, לחיובים של לימוד היסטוריה, אם כי זה לא מצווה מן התורה, אבל שמעתי את הרב דוד חי אומר פעם, שזה יותר מרמז, מאיפה לנו שצריך ללמוד היסטוריה, היסטריה, כן, את הופעת השם בתוך ההיסטוריה, כתוב, בינו שנות דור ודור. מה אומר רשי שם? הוא מונה את אותם מאורעות קשים וטראומטיים שהיו על האנושות, את סיף אוקיינוס, המבול, כל הסיפור. בינו שנות דור ודור. ההיסטוריה, אחת המטרות שלה, זה להעמיד לנגד עיניך מאורעות משמעותיים, שחלף די זמן להביט עליהם בפרספקטיבה של לקח. אם אתה תחזור על אותם דברים שוב פעם, לא למדת שום דבר. לא למדת שום דבר. זה לא טוב. בעל ניסיון זה אדם שהוא בעל. הוא שולט על מאורעות העבר ומוציא מהם את הלקח. זה נקרא בעל. אבל אם הניסיון קרה ואתה לא בעל עליו, אתה לא משתמש בו, אתה לא ממצא מתוכו את הלקח, אתה לא מבין מה הוא בא ללמד לך, אתה לא בעל עליו. לא למדת שום דבר. אתה לא יכול להחכים. המציאות מלאה בלקחים, מניסיונות של בני אדם אחרים, מניסיונות של חיינו. אין בעצם מאורע משמעותי שלא חלף עלינו, שאפשר ללמוד ממנו משהו יסודי מאוד בעבודת השם. כל מה שקרה לנו עד היום, קטן כגדול, המעשים שקרו לנו היום, אם היינו לוקחים 1/1,000,000 מהמאורעות שלנו, היינו חכמים גדולים. חכמים גדולים. אז איך יכול להיות שאנחנו עדיין מחפשים? עדיין מחפשים. כאילו עוד לא שמענו את התשובה לשאלה א', ב', ג', ד', טעות. הכל ידוע. הכל התרחש, הכל קרה. אבל אין אקסיל בקצה הארץ. כלומר, אדם מחפש את הלקחים במקומות רחוקים. אולי בחלל אני אמצא את חידת המציאות. אולי שם אני אמצא את אלוקים, מי יודע? אולי שם. אבל לא יודע שאלוקים יתגלה לו יום-יום, ביחסים של אדם לחברו, יחסים של בן אדם לעצמו. באין סוף מאורעות קטנים וגדולים. אם אתה לא לומד מזה, אף אחד לא ילמד לך. חייבים להתייחס יותר, כן? חייבים להתייחס בהתייחסות יותר מעמיקה, כן? התייחסות יותר באמת השגחית, נקרא לזה כך. לנסות להבין מה הדברים מלמדים אותנו. למה קרה לי הדבר הזה? יש לי דיאלוג עם המאורע. המאורע הזה קרה לי, לא סתם נשפך לי הכוס על הרצפה. זה לא מקרה קרה בלתי טהור. יש פה לימוד. אז זה לא מאורע היסטורי גדול. מה סך הכל קרה? נשפך לי כוס. נעשה לכם הקלה, זה כוס מים ולא תה. כוס תה, זה גם נשפך פה וגם הרצפה. פה דביק ושם דביק וזה בלגן. כוס מים אפילו. כוס המים הזה. איזה מעובדה שהוא נשמט מיידי. זה בא ללמד אותי משהו. יש פה ריאקציה מדהימה. הנפש שלי עכשיו עוברת איזושהי חוויה לימודית. לא הייתי זהיר, הייתי פזיז, כן? יותר מדי מרוגש, לא יודע מה. לא מסודר, שמתי את זה בקצה. אז נו, אז מה הפלא שפתאום זה נופל? שים את זה פה. אם היד הפעילה שלי זה יד ימין, אז לשים את זה בצד שמאל. אם היד הפעילה זה יד שמאל, שים את זה בצד ימין. בתחבולות תעשה לך מלחמה, תהיה יותר מסודר. תלמד לקח מזה. שלא לדבר על דברים אחרים הרבה יותר משמעותיים. הרבה יותר משמעותיים. אני בכלל טוען שאם פרפר עובר לי מול העיניים, והוא מושך את תשומת ליבי, זה כבר מלמד אותי משהו. ריבונו של עולם מעביר לי פה מסר. זה מעטפה חתומה, כן? בכתב המלך. ממש. אבל אני אומר, בוא נעשה, אני עושה לעצמנו הקלה. פרפרים נעזוב. זה דברים שמשויכים אצלנו בקטגוריית המקריות, נקרא לזה כך. אבל יש דברים הרבה יותר משמעותיים. מי יכול לפתור את האדם? כן? מלצאת מאירוע כזה מלומד ועמוס בידע. מי יכול לפתור אותנו מזה? זה מאורע ממש משמעותי. מאוד משמעותי דבר כזה. תשמעו את הקול של הכוס. פח, נשברת, שומעים את הקולות, שומעים את הקולות. דביקות, רטיבות, קולות. זה ממש מלחמת עולם פה מה שקרה. כוס. אז מה נגיד על דברים אחרים? שכאשר מול הזולת היה לי איזה אירוע, איזה אקסידנט כזה של כעס, של קנאה, כן, שאני יודע, הרמת ידיים בכלל, זה... אתה יודע מה, נפלטה מפי איזה מילה כלפיו, איזה כלל חס. זה בכלל צריך לעצור את החיים, לקרקע את הטייסת, וללמוד את הלקחים, עד שכל אחרון הטייסים לא יבין מה קרה פה. לא עולים חזרה לאוויר. לא עולים חזרה, כך עושים בחיל האוויר. אני זוכר, היינו בתלנוב שם, בנונמם, אני זוכר את, את הסיפורים של החבר'ה מהטייסות, וואי, איזה טרטורים. רק איזה מטוס היה משמיע איזה צליל לא מתאים באוויר. היו מקרקעים את כל הטייסת. כל הטייסת מקרקעים אותו. עושים הצרות ושיחות, ובא מפקד החיל, ומפקד הבסיס, רן פקר היה, אני זוכר. יושב עם הטייסים, מדבר איתם, ככה מספרים לנו, הטכנאים וכל אחר, שהיינו יושבים איתם בברים, במסיבות העליזות של שנות ה-70. אני זוכר את הדברים האלה. כן, זוכר את זה. מאומה גדולה, אצלנו. יותר סלחנים. קרה משהו, אתה יודע, טיל לא פגע בנור, לא נראה, טיל הבא יפגע, באימון גדוד הבן, בנולמם, זה לא כך קריטי, נקרא לזה ככה, אפשר לישון טוב בלילה. אבל אדם כך צריך להתייחס לעצמו, כל אחד מאיתנו הוא טייסת, כל אחד מאיתנו הוא כלי מאוד משוכלל, ודאי, שנברא כאן כדי להרקיע שחקים, ודאי, כן.
אבל יש לנו שהיא פסקות כזאת, בכל מיני מראות שקוראים לך, מה מחלים לך הרבה סביבים, שקוראים לך להגיד די, אני...
נכון.
אני מתעש מעצמי.
נכון.
השאלה כל גבול, איפה אתה יכול להגיד,
פה אני
מתעסק,
נכון. זה גבול הטעם הטוב. כמו כל דבר, גבול הטעם הטוב. אתה צריך להיות מסוגל לעסוק בדבר הזה כמו בשעשוע. אתה צריך פשוט להשתעשע בדבר הזה. זה כמו אדם שמשתעשע בפתרון של חידה מתמטית. משתעשע. אם אתה לא משתעשע, תעזב את זה. אם אתה לא מרגיש את התועלת, את הערך שבזה, אל תתעסק עם זה. זה מאוד מסוכן. זה יחתים אותך. זה יצער אותך, זה יציב אותך. אל תעסק בזה. אם אתה לא יודע את הסוד, איך באמת מוציאים מתוק מאז, עזוב את זה, לא בשבילך. תמשיך להתעסק בדברים הטובים, תמשיך, כן, באמת, זה בסדר. זה, אתה צודק מעט אחזי. מי שלא יודע להתעסק עם המוקשים האלו, מי שלא יודע לפרק, מי שלא יודע להתעסק עם הניגודים שמתעוררים בתוך נפשו, לא כדאי. היא סיפר לי אחד אתמול, יהודי מתוק וחביב, סיפר לי. שהוא, כן, הוא טיפוס מאוד, עירת שמיים, כן, בסיסית ופשוטה, בסדר, מצוין, ברוך השם, שמקשה על תפיסה מורכבת, היא מקשה על תפיסה מורכבת של חול וקודש, חול, קודש, יש מקום לחול, יש מקום לקודש, כן, יש מקום לדעות של אנשים, גם מסורים כמוך, הוא מרגיש את הביטחון, עירת השמיים הפשוטה. כל דעה שחורגת מיראת השמיים הפשוטה, כן, כפי שהוא, כן, אז הוא מרגיש אי נוחות, מרגיש בתוכו רוגז פנימי. אז הוא סיפר לי מקרה שהיה לו. סיפר לי, מי שומע? סיפר לי מקרה שהיה לו. הוא ראה מישהו. זורק גיליון של קודש לפח. הוא הזדעזע. יראת השמיים הפשוטה, הבסיסית וחיובית. אם אתה רואה מישהו זורק גיליון של קודש לפח, מה אתה עושה? כל אחד מאיתנו. בינינו, כל אחד מאיתנו. אבל יכול להיות שיהיה הבדלים בין חמישה בני אדם. אחד, שהוא יראה את זה, מה הוא יעשה? הוא ייקח מיד את הנייר משם ויגיד לזה שזרק. בוא נה, אתה נורמלי? אחד, מה יעשה? אחד ייקח את הנייר, יוציא אותו, ולא ידבר עם הבחור הזה לגמרי. השלישי, מה יעשה? השלישי יוציא את הנייר, יסתכל בו, יראה ש-60% זה פרסומות ו-40% דברי תורה, ויחזיר אותו לפח. הרביעי, הוא יקרא לאותו בחור ויגיד לו, תורה היא וללמוד אני צריך. כבודו יועיל, אסביר לי באמת, מדוע הניח את הנייר בפח? כנראה יש דבר שאני לא יודע. כן, אז תראה, אני אצל הרב למדתי שגיליון שיש בו 60% פרסומות, רוב פרסומות, אין סוח לגנוז. אפילו הרב עדיה יוסף אומר את זה. ובוא בתראה בפנינה הלכה של הרב מלמד, שמביא את כל הפוסקים שסוברים ככה. לכן שם זה בפח. אבל מידת חסידות, להוציא גם דבר כזה ולגזור אותו. תודה רבה. תודה רבה, לימדת אותי. זה התמודדות. שמה קרה לאותו בחור שראה אותו זורק, התעורר בתוכו ניגוד פנימי חזק, בין הקדושה הטבעית שלו, לבין המעשה שנעשה. עכשיו, אמר לי אותו בחור, תשמע, אני... קשה לי מאוד לתת מקום לדבר כזה. כי אם אני נותן מקום לדבר כזה, יכול לגרום לי כפירה. אתה מבין מה שהוא אמר לי? זאת אומרת, אם אני אתן מקום לדעות מוזרות, זה ייתן, זה יורה בכפירה, זה יכול להפיל אותי ביראת שמיים. אמרתי לו את מה שאני אומר לך.
אבל השאלה, מה
אם אתה לא מסוגל לדרוש מעצמך מעט סבלנות ולברר עם אותו אדם, זה בסך הכל לכאורה משהו, אגב, הפתרון שאני יצאתי לדבר עם אותו אדם ושואל אותו מה הוא עושה, זה לא נראה לנו פתרון תמוה, נכון? כי אנחנו, בסך הכל, אני חושב, באיזשהו מקום, לומדים את זה. ככה אנחנו לומדים להתנהג. לגביו זה הייתה משימה בלתי אפשרית. מה עשה הבחור הזה בעצם? אגב, מתוך 5 התגובות שמניתי, איזה תגובה הוא בחר? בוא'נה, אתה לא נורמלי? מה אתה זורק לפח? זו התגובה שהוא בחר אגב. אז הוא היה בהתגוננות. הוא נבהל. פשוט נבהל. מה קרה לך? מה זה? נוצר שם איזה מין ריב כזה. מה אתה זורק? מה אתה? תגיד, אתה יהודי בכלל? מה אתה? דיבור קשה, דיבור קשה. אז הוא לא מסוגל. זה המצב שלו. הוא לא מסוגל לתת אפילו מקום בליבו, כן? להנחה, לאפשרות שאולי יש מקום על פי הלכה. שאני סיפרתי לו שהרב עובדיה יוסף פוסק, שאפשר לזרוק אלונים, כן? שיש בהם 60% של פרסומות, כן? שהרב מלמד מביא את כל הפוסקים שהוא מביא, פנינה הלכה, שמתירים לעשות את זה, הוא היה בהלם. מה, יש דעה כזו בתורה? איך יכול להיות שמתירים לזרוק דברי תורה? תגיד לי, מי קובע? אתה או הלכה? אתה רוצה ללכת לפי הרגשות של הקודש שלך? אתה תגיע בסוף למצב של רבי עקיבא. סופר רבי עקיבא שפעם אחת הוא ראה מת מוטל בדרך. אז הוא אמר, מה יותר נכון ואמיתי מאשר לקחת את המת הזה לבית המדרש, לעשות לו כבוד גדול, סתם זרו ככה בדרך, ממתי ישראל, הוא היה מת יהודי, כן? כנראה לפי הזקן. אז הוא הביא אותו לבית המדרש. הביא אותו לבית המדרש, ראה אותו אחד החכמים ואמר לו, עקיבא, עקיבא, התחייבת על כל דלת אמות שעשית, שאמרה תורה, מת מצווה, נקבר במקומו. מה אתה מביא אותו לבית המדרש? וצריך היה להיקבר איפה שמצאת אותו. וואי וואי. מאותו רגע התחיל רבי עקיבא ללמוד. הוא אמר, מה זה? אני חשבתי שאני יכול להסתמך על דרך אחרת שלי. הרגשות של הכבוד, כלפי המת. חשבתי שמה יותר פשוט מאשר להביא אותו לבית המדרש? והתורה אומרת, לקבור אותו במקומו. וואי וואי. מישהו ראה את הסרט ושפיזים. אתה זוכר שם את זבנבו. וואי, תראה את יצר הרע, בן אדם בא לעשות מצווה ועושה עבירה. וואי, וואי, וואי. איך הוא עושה שם, זוכר? הוא עושה באמת בעיה. הוא רוצה לעשות מצווה, הלך להביא לו סוכה. סוף הסתבר, זה ש... גזל. הלך הסתבך בגזל ולא לסוכות. שם ירחם. זה הדוגמה, כן? זה כך יפה הדבר הזה. הבן אדם הזה, הוא כולו דלוק על הקודש. מתוך שהוא דלוק על הקודש, הוא לא נותן מקום להבנות ביניים. בתוך הקודש יש מדרגות מדרגות. אז מה שאתה עשית זה מידת חסידות. זה שרוצית את הנייר הזה מהפר, גם עם 60% פרסומות, ולפעמים פרסומות לא פשוטות, שאנשים קוראים אותם בשבת, בעיות יש בזה בעיות בדברים האלה. זה מידת חסידות. אבל תדע שזה מידת חסידות. והמחמיר מחמיר על עצמו. מה אני רוצה להגיד לך בסופו של דבר בעניין הזה שאתה מעלה מני? כל אחד צריך לבחור את הקונפליקטים שאיתה מוכן להתמודד. אני גם אמרתי לו את הבחור, תדע לך. עצם העובדה שזה ירגיז אותך כל כך, סימן, שזה לא בעיה רק שלו. בתוכך יש את זורק העלונים. בתוכך יש את זורק העלונים. אתה מנסה לחצין את זה כאילו זורק העלונים זה הוא. אבל זורק העלונים, הבעיה הזו לא פתורה גם אצלך. כבעל תשובה, אתה כיסית את זה על ידי הגישה של הקודש. זה ידוע, בכלל, פעלי תשובה, יש להם גישה כזו, שהם עוטפים לעצמם מקודש, ובזה מכסים כל מיני כיסי אוויר של דברים לא פתורים. ואז כאשר הם רואים מישהו אחר שמתנהג כמו מה שמכוסה אצלם, הם מתעוררים. זה בבחינת פוסל ואומר פוסל. זה שאתה מוציא מהעלונים מהפח, זה לא אומר שאתה קדוש, קדוש, קדוש. בכלל לא. אז קודם כל תדע לך, הקונפליקט שהתעורר בתוכך, כן, כלפי אותו אדם, זה קונפליקט שהוא קיים בתוכך. אתה רוצה להחליט שכרגע אתה לא רוצה להתעסק עם הסוגיה הזו? אל תתעסק עם זה. תדע שאתה אבל נוהג במידת חסידות, ואתה לא יכול לחייב אחרים להתנהג על פי זה, יש דעות אחרות, אתה לא מתעסק עם הדעות אחרות. את נהלה לאיתי לרגל המלאכה. עד אבוי לאדוני סעירה, אני לא מתעסק עם עשיו כרגע. כל הטענות שהוא מלבא בתוכי עשיו. אני לא מתעסק איתו כרגע. אני אבוא לאדוני סעירה, אחרי שאני אגמור את המלאכה. אתה צודק. רק ניגודים שהגיעה השעה להתמודד איתם, מתוך רוחב של תורה, מתוך שתורתו של אדם מתבררת, במיוחד התורה הגואלת, תורת ארץ ישראל, רק מתוך תורה כזו אפשר להתמודד עם ניגודים פנימיים שבין חול לקודש, בין טמא וטהור בתוכנו. אתה צודק. אם זה גורם לך צער, אם זה גורם לך נפילת רוח, כל שכן. אם זה מכניס לך הרגשות לא רצויות של שפלות רוח והתרחקות מהשם, אל תתקרב לזה נקודה. אתה תבחר לך את סדר היום שלך בהתמודדות עם הניגודים. אבל אין מנוס! אין מנוס. בהתמודדות עם הניגודים האלו, אין מנוס. אין אדם שפטור מאיזשהו, כן? התמודדות עם איזשהו ניגוד בתוכו. וכולנו מתעוררים ניגודים. כולנו. מרגע שאנחנו פוקחים את העיניים, הניגוד הראשון הוא בשעה שהשעון מצלצל. אי נוחות שאנחנו מרגישים בשעת צלצול. אי הנוחות שאדם מרגיש כל אחד, באי נוחות שהוא מרגיש, לא יודע, בדרך לתפילה, בזמן התפילה. יש ניגודים קשים בזמן התפילה. קשה לכוון. קשה לכוון פסוקי די זמרה. קשה לכוון ב-18. מה עושה האדם שקשה לו לכוון? הוא לא מתנוגד, הוא מתמודד עם הניגוד. מה הוא עושה? אתם יודעים מה הפטנט הכי טוב? הוא מתרגל. ההרגל זה אחד הדרכים לברוח מהרגשת אי הנוחות. אדם צריך להרגיש שכאשר הוא לא מכוון בתפילתו, לא נוח לו. וזה ידוע שזה לא נוח לנו. אנחנו שואלים בתוכנו שאלה, מה קורה כאן? קשה לי לכוון, מה קורה כאן? אבל כמה זמן הוא יכול להחזיק בתוך הבטן את הרגשת אי הנוחות הזו? מעט מאוד. רוב בני האדם פשוט, פשוט, מגייסים את ההרגל בצורה כזו, הם נהפכים לטוקים, פשוט. כבר לא צריך למסור דרך חשבון לעצמנו, למה קשה לנו לכוון? זה בעיה? מתחמקים מזה. וכל היום, אני אומר לכם, מבוקר בדרך, כמעט כל רגע, אין רגע שלא מתעורר ניגוד. יש דברים שהם נעימים לנו. אגב, יש דברים שאנחנו לא מרגישים אותם בתור ניגוד. יש דברים שקולחים לנו מאוד. אפשר לשתות כוס תה, אין בזה שום ניגוד. אין בזה שום ניגוד, לא מתעורר שום ניגוד. כן? זה קל לי מאוד. אבל לא בגלל שלא מתעורר ניגוד, זה אומר שזה טוב. לא בגלל זה. צריך לדעת. מתי באמת הרגשה טובה היא אמיתית? רק שהיא התעוררה מתוך התמודדות עם ניגוד. אם אני התמודדתי עם השאלה, למה אני לא מכוון בתפילה? סיפר אתמול הרב אריה אורוביץ, על הרב יאיר. הרב יאיר, זכר צדיק לברכה. איך הוא היה מתחבט בחדר שעות על גבי שעות, בסוגיות מסוימות. הוא היה נכנס לחדר, לא בא לישיבה ימים, ומתלבט בסוגיה מסוימת. אבל שהוא יצא מהחדר, כמו שאומרים אצלנו, יצא אשן לבן, שהוא יצא מהחדר, הוא היה לגמרי נחוש. הנחישות ובהירות הדרך שבא אחרי התנגדות, אחרי הניגוד, היא הדבר הטוב. אבל כל עונג שלא קדם לו ניגוד, העונג הזה הוא מוטל בספק. עכשיו, אני לא אומר שאין מקום להנות מזה מעט, אבל לדעת שהעונג הזה הוא לא חסין. כל דבר שלא הופיע בדרך של התנגשות, בדרך של ניגוד, של פלוס ומינוס, הוא לא יצירה ברת קיימה. כך זה בחיים. אין מה לעשות. כל אחד יבחר לו. כן? מה, יש מישהו שמפתיע אותו מה שאני אומר? מה, אתם לא יודעים שיש ניגודים? מה, אתם לא מתמודדים עם זה במידה כזו או אחרת? אולי לא ידעתם עד כמה יש מקום לתת להם דריסת הרגל בעולמנו? עד כמה צריך להתייחס לניגודים האלה בכבוד ולא לשלוח אותם כלאחר יד, כמו אלה זה נודניקים שמטרידים אותנו, די, מספיק, מספיק, תן לחיות. זה יכול להיות שלא ידענו, אני חייב לומר, זה יכול להיות שלא ידענו. זה חידוש, במובן מסוים. זכחם עינה בראשו, בעזרת השם. בזוגיות זה עוד יותר קריטי, כי בזוגיות יש הכי הרבה ניגודים. ושם יש את הסכנה הכי גדולה, שאדם בלי הרף ינסה לחסל את אחד הכתבים. כן? כל ניגוד יש בו שתי כתבים, יש לו פלוס ויש לו מינוס. כן? ואז כשלא נוח לי בהתנגשות, מה אני עושה? אני קוטל את אחד הצדדים. פשוט קוטל אותו. כן? אני קוטל אותו אינטלקטואלית, אני מתעלם, אני מזניח. אני בז לו, הוא לא רלוונטי לדיון. יש כל מיני דרכים שאנשים מחסלים קוטב, וכך הם יוצרים שלום מדומה. נדמה להם שהכל בסדר. נחסל את העם היהודי ויש שקט בעולם. גמרנו. כל יהיה רגוע. אתה הוצאת את הסובין מתוך הלחם, יהיה לך קמח לבן. וקמח לבן לא יזין אותך. לא יזין אותך. אתה חייב את הסובין בפנים. זה כלל גדול. זה כלל מאוד גדול, שעליו מתבסס כל ההתנגדות שבין יצר הטוב ליצר הרע, בנפש של האדם הפרטי ובעולם כולו. צריך לדעת, כל הניגוד ומלחמת העולמות היא חלק מהיסוד הזה. שההתנגדות הכללית בין הטוב והרע בעולמות עליונים, היא מתפשטת אל תוך הנפשות, ויוצרת את המוני הניגודים שאנחנו פוגשים ביום-יום. ואדם צריך להיות מודע לדבר הזה. לזכור את מה שאתה אומר, מני. לזכור את מה שאתה אומר, שצריך באמת להיזהר, לא להיחשף למלחמה רבת הזירות הזו בפעם אחת. לאט לאט, מעט מעט אגרשינו, פן תרבה עליך חיית השדה. כן? נכון, זה נכון. כן. כן.
בעקיפין.
מאוד אצילי. זה עוד פתרון, אפילו יותר אצילי מכל הפתרונות שנתנו. פתרון יותר אצילי. שמעתם את הסיפור שסיפר אתמול הרב אריה הרוביץ על הרב יאיר? לא, זה הרב ביגון, יקרא איזה פאקס. מישהו שמע את זה את הפאקס? פשוט בהלם. הגיע פאקס מיהודי, אנונימי, בתל אביב, שעבר ליד תחנת הרכבת. יום אחד הגיע לפה הרב יאיר זצ"ל, והגיע לבית המדרש עם פלסטר על האף. אני זוכר את זה. שם מאחוריי. ראיתי אותו עם פלסטר על האף, לא הבנו מה זה. אמרתי לו, הרב יאיר, מה קרה? אז הוא מספר לי שהוא נתקל במדרכה, בתחנת הרכבת בתל אביב, הוא ירד מרכבת, הוא היה בדרך לרכבת, לא זוכר בדיוק מה. הוא נתקל באיזו מדרכה, ונפל, מלוא פניו ארצה על האף, השם ירחם. נורא. והוא מחייך, הוא מספר לי זה בחיוך. אמרתי, איך הוא בכלל עומד לפניי פה ומדבר? שהוא נפל על האף. לא יודע, מה קורה פה? פלסטר כזה קטן. וזה קרה סך הכל בערב שלפני. הסתבר, שלח פקס איזה יהודי בתחנת הרכבת שם, שהיה נוכח באותו האירוע. פשוט היה נוכח. מספר אותו יהודי, פקס, אומר, הייתי בתחנת הרכבת, טוב, ראיתי יהודי שוטט דם באפו. שוטט דם באפו. התקרבתי לו, עזרתי לו וזה וכו'. ואז נהג מונית שעבר ליד הרב יאיר, ראה אותו שותה דם, הוא גם ראה את האירוע, איך הוא נפל, אז הוא אמר לרב יאיר, היי, זקן, מה, אתה עיוור, אתה לא רואה? כך הוא אמר לרב יאיר, מה, אתה לא רואה שיש מדרכה? אז הרב יאיר אומר לו, אוי, נכון, אתה צודק, באמת הייתי צריך לשים לב, באמת צריך לשים לב, נכון, נכון. כך הוא אמר לנהג מונית, הנהג מונית, כנראה שלב יהודי כמו שאמרנו. אז הוא הרגיש שהוא טעה. אז הוא רצה לתת לו, בא לתת לו טישו, חבילת טישו. שלוש חבילות טישו. הרב יאיר אומר, לא תודה, באמת תודה רבה, תודה רבה, הנה אני כבר מסתדר וזה. לא, תיקח, תיקח. עד שהוא שכנע אותו, שם לו ביד את שלושת החבילות. זו התנהגות אצילית. באמת אתה צודק. הוא למד זה מהרב אריה לוין. הרב אריה לוין, פעם אחת אחד המתנגדים של הרב קוק, ראה את הרב אריה לוין נופל בתוך שלולית בוץ. כך מסופר. שלולית בוץ, שלולית מים. אז אותו מתנגד, אותו קנאי, אמר לו, טוב מאוד, מגיע לך. אתה חבר של הקוק הזה. מגיע לך. אז הוא אומר לו, הרב אריה לוין, סליחה, אני בטח פגעתי בך, לא יכול להיות שככה אתה מדבר אליי. ודאי פגעתי בך באיזה דבר מסוים, אני מבקש ממך בכל שם, בבקשה, ספר לי מה אני יכול לעזור. אז הקנאי מאוד התפעל, אומר, מאיפה... ההתנהגות הזו. אז הוא אומר לו, זה לימד אותי הקוק הזה. זה למדתי מהקוק הזה. כך הוא כתוב בספר, איש צדיק היה. כך כתוב. למדתי מהקוק הזה. זה באמת התנהגות אצילית בצורה בלתי רגילה. ולא בשמיים היא אגב. לא בשמיים היא. כשאתה יושב ומתבשם מתורת ארץ ישראל, אתה יכול להגיע לביצועים נפלאים. אולי חד פעמי, לא תמיד. אבל אתה יכול להגיע לביצועים מאוד מאוד גבוהים. מאוד מאוד גבוהים. זהו, אז אותו בחור באמת, אני יעצתי לו באמת שלא ייכנס בדברים יותר מדי מסובכים, לעת אותה לבחור לו את הניגודים שבאמת איתם הוא יכול להתמודד, אותם הוא יכול לשרוד, וכל שכן להוציא מהם איזושהי תועלת. זו עד השם. כן, שאלה. כל הפוסל מו פוסל, לא ברור לי מה הקשר, וכי נאמר על פנחה שחמד במעשה זמרי בסתר. כן. טוב, קודם כל, כן, כל הפוסל הוא הפוסל, לא ברור לי מה הקשר, כי נאמר על פנחס שחמד במעשה זמרי בסתר. כן, אז לכאורה הוא אומר שאם נגיד, כל הפוסל הוא פוסל, אז פנחס שפסל את זמרי, הוא בעצם בתוך תוכו משהו בסדר. אז הפסוק מתרץ, מה תגידו, נו? מה תגידו? באמת, עיקר הדגש של פנחס היה על פסולו של זמרי? לא, מה היה עיקר כוונתו של פנחס? לקדש, יב שמיים. כאשר אתה מתמקד בפסול, אז משהו פסול בך. אבל שההתייחסות אל הפסול היא לא מתוך תשומת לב לפסול, אלא מצד חילול השם שנגרם בדבר, זה לא מצביע על שום פסול בתוכו. אתם מבינים את ההבדל שבין השניים? כמו של פנחס. אם אני, כן? אם אני, בוא נאמר, משדל אדם, כן? נכנס קבצן, רוצה צדקה. אני אומר, אני נותן צדקה, ואני אומר לחברי, אתה לא רואה שיש פה, תן לו צדקה, תן לו צדקה. מה הדגש במה שאני אומר לחברי? אם הדגש הוא, הקמצנות הזו, סימן שגם אני מתמודד עם הקמצנות. אם הדגש הוא, אהבת הבריות, זה הדגש שלי. אהבת הבריות, התוכחה הזו, היא לא מצביעה על פסול שיש בי. לא מצביעה על פסול שיש בי. אדרבה, היא מצביעה על זה שאני קשור למקום גבוה של אהבת הבריות. השאלה היא מכוח מה באה התוכחה. אם התוכחה היא מכוח זה שאני מרגיש את החסרון שבדבר, את החסרון הפרטי, קמצנות, קמצן, תן פרוטה, תן שקל. אם זה הדגש, אני קמצן. אם הדגש הוא אהבת הבריות, לא מצביע על פסול. וזו התשובה בעניינו של פנחס. פנחס הוכיח את זמרי ועשה את המעשה שהוא עשה מכוח אהבת השם גדולה מאוד. ולכן, למרות שהוא התייחס, כן? אל המעשה הספציפי של זמרי, זה לא מתחיל מהאי הנוחות שהייתה לו בדבר, כן? אי הנוחות הפרטית שהיה לו בדבר, זה מתחיל מקום הרבה יותר גבוה. אבל זה לא פסול. אני חושב שזה הדגש גם, כל הפוסל, בין הוא הפוסל, הדגש הוא על הפוסל. לא כתוב, כל אוהב את השם, בין הוא הפוסל. מי שאוהב את השם עושה את זה מתוך אוהב את השם, כן? זה בסדר. אז הוא גם לא יפסול אגב. כשאדם עושה את זה מתוך אהבת השם, הוא לא פוסל. אתם חושבים שפנחס הרג את זמרי כדי לפסול אותו? כדי לתקן אותו. הוא לא פסל אותו.
אפשר גם להגיד שזה
בשביל
תעצר
המגיפה. תעצר המגיפה, אבל יותר מזה, אני מעדיף להגיד שזה שם קידוש שם שמיים. שזה גבוה מעל גבוה. אבל אתה צודק. תעצר המגיפה, מתוך אהבת עם ישראל, מתוך שמירת קדושת ישראל. בסדר. הנה חידמי. אבל זה לא פוסל במובן של עיקר המיקוד זה לפסול. קמצן. קמצן. קנה אחד. לא, זה צד הרבה יותר גבוה. זה לא התמקדות בחסרון. בחסרון הפרטי שאני רואה מול עיניי. לא, זה לא מתחיל בזה בכלל. זה לא מתחיל בזה. כי המעשה הזה לא היה בחסרון כל כך גדול, אם הוא לא היה פגיעה בכבוד השם יתברך. כל חומרתם של העבירות, זה רק כאשר הן נתפסות כעבירה על רצון השם העליון. אלמלא זו הייתה עבירה על רצון השם העליון, לא היה מקום בכלל להתייחס אליהם כאל דבר שלילי כל כך. שום עניין. ברגע שזה לא נתפס אליי כעבירה על רצון השם, אין שום סיבה כל כך להתנגד לעבירות. מקסימום אפשר להגיד על עבירה שהיא מגונה. אבל להגיד שזה רע, להגיד שזה סם המוות, להגיד מות תמותון, להגיד איש ואישה ימותו ויסרפו ויסקלו, מה זה כל הדינים האלה בתורה? אין מקום להבין את חומרת העבירות האלה. אלא אם כן. אתה מבין אותם כעבירה על רצון עליון. רצונו של מלך. וזה מה שהבין פנחס. לא בגלל אינוחות. לא בגלל שנוסעים מתחת לחלון במכוני. בגלל זה הוא צועק שבס. לא בגלל זה. בגלל משהו הרבה יותר עליון הוא צועק שבס. הרבה יותר עליון.
ולכאורה אז מי שצריך לצעוק שבס זה מי שזה הרבנים הגרים וחכמי הסנהדרין.
כן, אני לא יודע איך צועקים שבץ, באמת. האם שבץ יוצאים לרחוב וצועקים שבץ? כן, לא יודע. או ששבץ צועקים אולי בתוך הלב, לא יודע. אולי את השבץ הזה בכלל צריך לצעוק באופן אחר לגמרי. להרבות אהבת ישראל, להרבות חינוך. זה הצעקת שבץ הכי גדולה. הכי גדולה. לא יודע אם השבץ, לא יודע. ספרים על זה צדיק שהיה יושב פה ביציאה מירושלים, לא יודע אם עד היום, חסיד בויין, אם אני טועה. יהודי נשוא פנים, כזה היה יוצא עם הגלימה הלבנה שלו בשבת. עומד פה בצובת של כביש ירושלים, תל אביב, עומד שם על האי תנועה הזה ועושה ככה לשמיים. איזה מין, כן, לא יכול לחכות אותו כמובן, אבל היה, כן. פעם שאלו אותו מה הוא עושה, אני מוחק כלפי שמיים. אני ריבונו של עולם, כן, ריבונו של עולם. אני בניך, חלי שבתות, בניך, תזכה אותה, משמור על השבת הנפלא שלו. הוא לא פונה אליהם בכלל, בכלל לא פונה אליהם. לא יודע מה הוא חשב עוד, אבל כנראה לו שם חשבונות נפלאים. כלפי שמיים. אז הוא בחר כך לצעוק שם. יש כל מיני דרכים מגוונות, כן?
לקנות מודעות כאלה.
מה?
זמני הדלקת, יש עכשיו
כמה זמן, זמני הדלקת
מאוד. אני חושב שזה עבד למען השבת.
זה הדלקת נרות, זה השעה,
זה השעה. תדע לך, תדע לך. נכנסת בגבולה של השבת. תדע לך. תעשה את החשבון שלך, אבל...
יותר יעיל.
יותר יעיל.
יראה.
זו הייתה המחשבה? כן. יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות שזו הייתה המחשבה.
זה יותר
עדין,
כאילו מי שרוצה,
תסבור. גם ראש העיר זה אדם רודף שלום, ככה. הרב אורי, בפליאנסקי. עודף שלום, אדם כזה, יוצא מגד הרגיל. יש תחושה שמאז שהוא אעביר רק קצת של יותר, כן, יותר מתינות. כן.
האם המשוואה שעון נתן מתנות?
המשוואה שנתנו, איזה משוואה?
ביחס לכל פסל, במו פסל, זאת אומרת שאם אדם מגיד לא תחבור לשם שבגיעה בשביל ברוך הוא, בעצם המעשה עצמו, זה בעצם משהו שמעיד על זה שיש לו את הבעל. אז האם זה נכון, לא יום אותו מכאן, שסיפר לי על מכאן של אדם שחוזר בתשובה, בחור צעיר בלי שלנו, והוא יושב בבית בשולחן שבת עם אחיו, אחיו עדיין לא חוזר בתשובה, והתווכחו ודיברו כמה, לא התווכחו, ודיברו כמה דברים. ואז אחיו בא ביציאה כאילו של... אתה אומר, אתה רוצה, זה לא תהיה פה מדינת הלכה, כמו שאתה חושב שתהיה פה.
כן.
אז הוא אמר לו, הוא אמר לו כאילו, בצורה של התחלה, אתה, עם הארץ זה אורייתא.
וואו.
הוא אמר, זה בצורה כזאת.
הלך.
אז אני לא יכול לנתח את זה, לא אמר, כאילו, מה, 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 מה,
מה, מה, מה, מה, זה משקף את חוסר הסובלנות, במקרה הזה, בלי שום ספק, זה משקף את חוסר הסובלנות שיש לו, לא רק כלפי האדם השני, כך הוא גם מתנהג כלפי עצמו. אני מניח שפחות או יותר, אותו אדם שישיב לו ככה, אתה אמר את זה אורייתא, כך הוא מתייחס גם כלפי עצמו, שיש לו צורך להיות סובלני כלפי עצמו, כלפי נפילות שלו, נפילות, דברים שלו עושה כהלכה. הוא כנראה מאוד ממורמר מזה, מאוד מלכה ונוזף בעצמו, כן? ושובר את כוחו, את כוח הרצון שלו. כן? קרוב לוודאי, אנשים שמגיעים כל כך לחבריהם, הם לוקים בקוצר רוח פנימי. קוצר רוח פנימי, ביחס לעצמם, בדרך כלל. בדרך כלל זה ככה. אם כן נגיש, זה נקרא קרה, אני יודע, כאבה לו האצבע של הרגל, אז ככה הוא דיבר. אבל אם זה קו מתמיד, קו התנהגותי מתמיד, בפולמוסים, שיש לו פתיל קצר, קרוב ודאי שככה הוא גם מנהל את הוויכוח מול החלקים הנמוכים שבתוכו, מול החילוני שבתוכו, מול הסרבן שבתוכו, מול הכופר שבתוכו, מול העקשן שבתוכו, הילד שבתוכו, העצלן שבתוכו. יש לו מורת רוח כבדה כלפי החלקים הנמוכים שבו, כל שהוא גם נופל לעצבות הרבה כתוצאה מזה, לעצבות. כן, שברון כוח, חוסר אונים, זה יכול להגיע למצבים, כן, אפילו כאלו. אבל זה יכול לשקף, אני לא בא להכריע לגבי אותו אדם פלוני, אני לא יודע מי. אבל בהחלט אפשר, כן, אל תשתמש בזה כנגדו חלילה, כן, בפרט אם לא בדקת, אבל זה יכול להיות.
להפך, אם הרבה יכול להגיד לי זה, מילה טיפ, מה לומר על אותו אדם פלוני,
לא... תתייחס בסבלנות לעצמך.
לחזק אותו?
תתייחס בסבלנות לעצמך. תתייחס בסבלנות לעצמך. תלמד להתייחס בסבלנות לעצמך. האדם זה עולם קטן. מה שקורה בעולם החיצון זה מה שקורה בעולם הפנימי. תתייחס בסבלנות לעצמך. פעם לפי הצורה שאני רואה שאני מתייחס אליה, אני רואה שאתה מאוד לא סבלני כלפי עצמך. כן, מאוד. ולא שמעו אל משה, למה?
קוצר רוח.
קוצר רוח בתוכה. לכן לא שומעים משה. מה השם משה? משה עד שלא אומר, הוא אומר דברי אמת. אבל קוצר רוח מתחיל בפנים.
יכול לבוא להכי סביל אדם.
מה?
אתה פסיכולוג שלי, אתה אומר
לי לצולנים. יפה. אז לכן תיזהר. תיזהר מנימה פסיכולוגיה. או יותר להם פסיכו זה... איך זה נקרא? פסיכו... איך זה נקרא? פסיכוליזה... איך זה נקרא? איך אומר לי?
פסיכואנליזה.
לא, לא, לא. אל תעשה פסיכוזליזציה מזה, כן? פסיכוזליזציה מזה. זאת אומרת, אל תהפוך את זה ל... כן? לפינת הפסיכולוגיה. תמצא דרך לעשות את זה בצורה נכונה. צריך להיזהר. זה עזרה מאוד חשובה. אם הוא יתפוס שיש בזה איזה נימה מתנשאת או פסיכולוגית, אתה צריך למצוא דרך לעשות את זה. למצוא דרך. אבל בואי נה, אה, חביב לי, איך אתה מתנהג אליו, ככה אתה מדבר אליו, בואי נה, ביזית אותו, זה דבר ראשון. בכלל, יכול להיות ש... אתה צריך קצת סבלנות גם כלפי עצמך, אני אקרא לך. לפי דעתי זה מלמד משהו על הצורה שאתה מתייחס גם כלפי עצמך, אולי תבדוק את עצמך, גם אתה סובלני כלפי עצמך. זה לא בריא, בוא נתראית מה אתה מוציא עליו, שם ירחם, תבדוק מה קורה אצלך בבית. לפנים, צדיק, לשמור על עצמך, לשמור על הלב. אולי באופן אחר, אבל בכיוון הזה. בכל אופן, מבקשים איתנו לא לדפוק על השולחן. דפקנו הרבה על השולחן הפעם, היום. זה פה, שם. זה עושה רעשים חזקים מאוד בשידור. דפוק על השולחן. מה? זה חדש. יש פה שאלה ששואל אלי. לא, לא שואל אלי, אבל זה מישהו לפני כן, מיבנאל. כן, זה נראה מאוד, ברוך השם, מאוד ציפה לשמוע את השיעור הקבוע. הוא שואל מדוע אין שיעור. אז באמת, בעזרת השם, נאחל רפואה שלמה לרב שרקי. קצת מרגיש, הנה מעביר לי ממש את השאלה, בוקר טוב, מדוע אין שיעור עם הרב שרקי? הרב שרקי ביקש ממני להחליף, כי הוא לא מרגיש טוב. עונת המעבר, יש לו קצת אלרגיה. אבל הוא ביקש ממני להודיע שהשיעור השני, כנראה, בעזרת השם, יתקיים כרגיל. יש סיכוי שלא תראו אותי פה, השיעור השני. ואי אפשר להשכיל כל שכל טהור. כמו שאמרנו שאי אפשר לשוב בתשובה, שלימה, אם יש גאווה בלב, אי אפשר להשכיל כל שכל טהור. למה? מה זה שכל טהור? שכל טהור זה מהלך שכלי שיש בו התחלה וסוף. כלומר, מה זה שכל טהור מדעי? כשאתה מסתכל על עץ ושואל את עצמך את השאלה, איך מגיעים הפירות? מה זה שכל טהור? שכל שיודע את כל הסיבתיות. יש פה פרי. איך הפרי נוצר? אז שמגיע לשורש. ברגע שאתה מצליח להציג לפני עצמך, או לפני אחרים, את כל המהלך כולו, מי השורש עד הפרי, ואת כל הגורמים הסביבתיים שגרמו לפרי, זה נקרא שכל מדעי טהור. התבונה הטהורה. זה שכל טהור. שכל טהור הוא שכל שמציג מהלך. הוא שכל שמראה התחלה, אמצע וסוף. כל שכל שהוא מציג סוף בלבד. או הווה בלבד, אמצע. או, סליחה, דפקתי, חילה. חילה. או התחלה בלבד. בראשית ברא, בראשית ברא אלוקים, אבל מאז שהוא ברא, הוא לא משגיח. זה כבר לא שכל טהור. שכל טהור, שכל שיש לו התחלה, בראשית, ברא, אלוקים, את השמיים ואת הארץ, והוא משגיח כל הזמן. שכל טהור. אדם שהוא בעל גאווה, הוא לא יכול ללכת לראשית, כי אצלו הכל מתחיל ונגמר איפה? במה שאני מרגיש, מה שאני חושב. כל המציאות אצלו מתחילה ונגמרת בתפיסת המקום שלו. הנה, זה העולם כולו. מה, אבל הוא לא רואה אותך? בטח שהוא רואה אותך. אבל הוא לא נותן לך את המקום האמיתי שלך בתוך שרשרת המציאות. אין לך מציאות עצמאית בפני עצמה. כל המציאות שלך זה כדי לשרת אותי. המציאות שלך. אתה קיים, זה נכון. אבל אתה קיים כתפאורה. אגב, צריך להבין שגאוותן, כן? אם אני מתגאה, ואני מתייחס אליך ככה, יאיר, בתור תפאורה, אני לא אגיד לך, בואי נה, אתה תפאורה שלי, שרת אותי. אני לא אגיד לך. אני אתנהג באופן שהישיבה שלך כאן עכשיו, תהיה לטובתי. יש לי מי לדבר, אתה מקשיב לי. אני משתמש בך. אני מודע לזה. אני מודע לזה. אני מרגיש את ההרגשה הזו בתוכי, אני יודע שהיא קיימת. שולט. אני משתדל לתת נימוקים אספים. מה אנחנו עושים פה יחד? מה התפקיד שלי? מה כוחי? מה כוחך? מה מקומך? כמה מקום אתה תופס בתודעה שלי? כן? האם יש לך קיום עצמאים? האם אתה עולם ומלואו או לא? האם כל קיומך ורקחה זה רק מצד התועלת שאתה מביא לי בזה שאתה יושב ושומע את לקחי ונותן לי הרגשה טובה ואני מתנפח וחושב את עצמי? אני מודע לזה. זה לא פשוט. זה קשור למה שאמרת מני. הקונפליקט הזה. אני חווה את הקונפליקט הזה, אבל אני בוחר לחוות אותו. הוא משעשע אותי. הוא לא מייסר אותי. בכלל לא מייסר אותי. אבל שכל טהור זה שכל. שיגיד לי, תשמע, אתה יושב כאן, מעביר שיעור. יושבים כאן תלמידים שכל אחד הוא עולם ונשמה. ועכשיו אתה מעביר להם משהו, והם מעבירים לך לא פחות, באיזה מעובדה שמקשיבים לך. הם יכולים ללמד לך הרבה דרך השאלות שלהם, אפילו דרך ההקשבה, או דרך הרצינות שלהם, אתה חייב לומר את הדברים בצורה יותר מלובנת. אם לא היו לך שומעי לקח, לא היית מצליח להביא שום דבר לבירור. אתה חייב גם הרבה יותר, כי נשמתם הסופגת, הצמאה, היא גורמת לך לקחת אחריות על הדברים שלך. אתה מבין פה בעצם מי הוא בעל בית של מי? או לכל הפחות, שלא אתה בעל הבית פה? אתה מבין פה את ההשלמות ההדדיות שיש? עד כמה אין פה מישהו שהוא במרכז? עד כמה אתה תלוי בהם? זהו. אני אומר את הדבר הזה לעצמי, נרגע. אם אני מסוגל לעשות את החשבון הזה, זה שכל יותר טהור. לוקח בחשבון יותר גורמים, רואה את המציאות בצורה יותר שלמה, יותר אמיתית, יותר שיטתית. זאת דוגמה פשוטה. בואו נחזור לדוגמה של העץ, וזה נסיים. הדוגמה של העץ, כן? לראות דבר, תופעה, מתחילה ועד סוף. כן? כל דבר בעולמנו יש לו התחלה, יש לו עץ ויש סוף. ברגע שאתה לא מבין דבר במכלול ענייניו, ברגע שאתה לא מבין דבר תורה ברמת הפשט, ברמת הדרש, ברמת הרמז, ברמת הסוד, אתה עדיין, זה לא שכל טהור. אתה רוצה להבין דבר על בוריות, אתה צריך להבין אותו בארבעת הרמות האלה. הרמח"ל אומר, שמי שלא עוסק בסוד, הוא מביא את זה בשם הזוהר הקדוש, שמי שלא עוסק בסוד, הוא למעשה, כל שאר המדרגות, למטה מן הסוד, זה נקרא מאכל בהמה. ויש מאכל אדם. מה זה מאכל אדם? סוד. סוד זה שכל טהור. תורת הסוד מציגה לך את השתלשלות החוכמה האלוקית או המציאות מהכתר ועד עולם המלכות. כל המרווח הדיר הזה, כל תפיסת המציאות באופן הזה, זה נקרא שכל טהור. כל השגת מציאות שהיא לא לוקחת בחשבון את כל המכלול הזה, היא השגה מקוטעת. זה עדיין לא שכל טהור. אז איך לא הגעתי לזה עדיין? כנראה שאני עדיין קצת מתגאה. אני מתגאה. בגלל שאני מתגאה, אני מפריד בין הפשט לבין הדרש. כל גאווה היא גורמת על המקום חיתוך והפרדה. כמו שעל ידי הגאווה אני מפריד את עצמי ממך, ככה אני מפריד את הפשט מהדרש. הפשט לא צומח אל הדרש. הפשט תופס יותר מדי מקום. יותר מדי מקום. ואני אומר לך, איזה דרש? תעזוב אותי מהדרש. זה הכל דברים רוחניים. לא יכול, לא רוצה, לא פה, לא שם, רוחני מדי, מופשט מדי. כל הטענות האלו זה איזה סוג של השתלטות של התפיסה הפשוטה. שלא נותנת לתפיסה יותר גבוהה להתפתח. אז אני לא מתמצא ברמת הדרש. שלא לדבר על הרמז, לדבר על הסון. זה סוג של גאווה. כלומר, משהו בתוכי, ההבנה הפשוטה, היא מתפשטת יותר מדי ומתגאה על המדרגות הנוספות. יבוא אדם ויאמר, אולי זה מה שאתה רוצה להגיד. רגע, יכול להיות שזה השלב שלי. השלב שלי זה הפשט, אין שום בעיה. יכול להיות שהשלב שלי הוא הפשט, אבל אני פתוח להתקדמות. מתי יבוא לידי והקיימינו? יש לי ציפייה פנימית להגיע לרמה הבאה.
שאיפה.
שאיפה. ברגע שהפשט תופס יותר מדי מקום, ובו אני רואה את כל שמחתי ואושרי, אני צריך לדעת שזה סוג של גאווה. שאחד החלקים שבשכל שלי מתגאה על חלקים אחרים. יש גאווה בתוך הנפש, בין חלקים לחלקים בנפש. יש מצב שהשכל מתגאה על הרגש. אתם מכירים מצב שהשכל מתגאה על הרגש של אותו אדם עצמו? השכל מתפתח, וכל פעם שהרגש רוצה לדבר, נותן המכה. זה גאווה של רגש של השכל, של השכל רגש. יש גאווה של רגש של שכל. כשאדם הוא יותר רגיל לחוות דברים, הוא ספונטני, הוא זורם, פתאום אומרים לו, תחשוב, תעזוב לחשוב, תן לזרום. זה גאווה של הרגש של השכל. כל גאווה, היא מפסיקה, היא מפריעה לך לראות את הדברים בשלמותם. לכן אומר הרב שאי אפשר להשכיל שום שכל טוב. טוב, נעצור כאן. Thank you.